יבמות, דף י' ג', מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמעלה, במילים כיצד פותרות צרותיהן וכולי. מספר בספר צנטרות הזהב פרק י' ג', בכל שנה בליל הסדר, כשהיו מגיעים לטבול את הכרפס במי מלח, היה אדמור בעל החקל יצחק מספינקה, מספר, כל שנה, כאשר למדו בצוותא בחברותא שני קדושי עליון, רבי זושא מאניפולי ורבי שמלקה מניקלשבורג, הם היו לומדים את הש"ס, הם הגיעו פעם למשנה הראשונה במסכת שלנו, 15 נשים פותרות צרותיהם, צרות צרותיהם, עד סוף העולם. רבי שמלקה מניקלשבורג היה ידוע בין תלמידיו של המגיד ממזריץ', ממשיך דרכו של הבעל שם טוב, זכותם יגן עלינו. היה רבי שמלקה ידוע כגדול בתורת הנגלה, ובחברותה בינו לבין רבי זושא, ההסכם היה שהוא מסביר את תורת הנגלה, ורבי זושא מסביר את תורת הנסתר. כשסיים רבי שמלקה לבאר את המשנה על פי תורת הנגלה, אמר לו הרבי זושא, שהיה ענק בתורת הנגלה, בתורת הנסתר, אבל אמר בענוות חן, האמנם זה הפירוש כאן במשנה? אני הייתי סבור ש-15 זה גימטריה של שמו של הקדוש ברוך הוא, האות י' והאות ה'. נשים זה מלשון אנא השם. במטותא מינך, בבקשה ממך, פותרות צרותיהם. תפתור את עמך ישראל מכל הצרות שלהם, וצרות צרותיהם, מכל הצרות הצרורות שלהם, עד סוף העולם, עד סוף כל הדורות. ככה אני הבנתי את המשנה הזאת, אומר הרבי רבי זושא. כן יהי רצון. אבל הפירוש על דרך הנגלה, יש 15 נשים, שלאח אחד מותר לו להתחתן איתם. אבל אם הוא נפטר בלי ילדים, ואחת מהנשים האלה שהוא היה נשוי אליה, נופלות לייבום לפני אחיו, כלפי אחיו היא אסורה עליו באיסור ערווה, כמו למשל הדוגמה הראשונה במשנה זה ביתו, ונשתמש עם הדוגמה הזאת. ראובן, שמעון ולוי, אחים. ראובן יש לו בת. שמעון אחיו התחתן איתה. מתחתן עם אישה נוספת. ונפטר בלי ילדים. ראובן לא יכול לייבם לאף אחת מנשותיו של שמעון אחיו. כי אחת מהם, מנשותיו, היא ביתו. והיא אחת מהאנשים שפטורה מייבום וחליצה, והיא פותרת גם את צרתה. מייבום וחליצה. מכיוון שראובן לא יכול לייבם את אף אחת מהם, אז לוי הולך ומייבם. הוא לא ייבם את ביתו של ראובן, ייבם את צרתה. וללוי יש אישה נוספת. בסוף גם לוי נפטר בלי ילדים. וצרת ביתו של ראובן, ביחד עם צרת צרתה, נופלות לפני ראובן לייבום. אז צרת ביתו פותרת את צרת צרתה של ביתו. מן היבום ומן החליצה. עד סוף העולם, ככה גם אם היה עוד אח ועוד אח, על זה הדרך. הצרה והצרה של הצרה והצרה של הצרה של הצרה תמיד פותרת את צרתה מן היבום והחליצה כשהן נופלות לפני ראובן ליבום. הגמרא מבארת, מנה נמילי, מאיפה המקור? אומר רש"י, שצרת צרתה של ביתו, או של שאר ה-15 נשים שאסורות עליו, מניין שגם צרת צרתה פטורה מייבום וחליצה. מביאה הגמרא על זה שתי דעות. דעה ראשונה, אמר רב יהודה, דורשים את זה מהפסוק. דאמר קרא, אחת מהנשים שכשנופלות לייבום, פטורות מייבום ופוטרות צרותיהם, זה אחות אשתו. אדם לא יכול להתחתן עם אחותה של אשתו. כמו שהפסוק אומר, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור לגלות ערוותה עליה בחייה. המילה עליה מיותרת. דורשים את זה לגזרה שווה למצוות ייבום. שם כתוב יבמה יבוא עליה. דורשים שאפילו במקום ייבום אסור לאדם לייבם את אחות אשתו. ולא רק אותה, אלא גם את צרתה. דורשים את זה ממה שכתוב לצרור. זאת אומרת, מהחלק של לצור. למה בכלל כתוב את הלשון לצרור? אז מזה שכתוב לצור, דורשים שאחות אישה, כמו שהיא פטורה מייבום וחליצה, היא גם פותרת את צרתה כשנופלת לייבום, מייבום וחליצה. ומזה שבמקום לצור כתוב לצרור, דורשים שהיא פותרת גם את צרת צרתה. התורה ריבתה צרות הרבה שכולם פטורות מייבום וחליצה. זה דעתו של רב יהודה. רב אשי אמר לו, צריך פסוק. סבראי, צרה של הערווה. נאמר, צרה של אחות אשתו. או צרה של ביתו, שנופלות לפניו לייבום. ביתו אסורה עליו, אז גם הצרה נאסרת כשנופלת לפניו לייבום. אחות אשתו אסורה עליו, אז גם צרתה נאסרת עליו כשנופלות לפניו לייבום. מה הייתה המאסירה? למה היא נאסרת? הצרה, היא הרי לא קרובה שלו. זה מקום ערווה קיימה, כי נופלת לייבום ביחד עם ערווה, ביחד עם ביתו, ביחד עם אחות אשתו, ועוד 13 נשים שנחשבות ערווה. ודרשנו מלצרור, שצרת ערווה נופלת לפניו לייבום, ביחד עם הערווה, שתיהן פטורות מייבום וחליצה. אז אם כן, מכיוון שלמדנו לצרת ערווה, לא צריך גם ללמוד לצרת צרתה. כי צרת צרה נמי במקום ערווה קיימה. כי הצרה הופכת להיות בעצמה ערווה. ברגע שהיא נפלה לייבום ביחד עם ערווה והיא נאסרת, אז היא הופכת להיות אשת אחיו שלא במקום מצווה. כי הרי אי אפשר לייבם אותה, אז היא בעצם סתם אשת אח שלא נופלת לייבום והיא נשארת אסורה, כמו אשת אח שהאח נפטר וישאיר ילדים, שאשתו נאסרת על כל האחים. אז ככה גם אותה צרה נשארת אסורה לתמיד. בהמשך אמרה המשנה, כיצד אם מתו הן צרותיהם מתייבמות? המשנה הלכה ופרטה. הרי כל הרעיון שכששתי נשים נופלות לייבום לפני האח, ואחת מהנשים אסורה עליו באיסור ערווה, הוא לא יכול לייבם אותה, לכן היא פותרת גם את צרתה. אבל אם נאמר ביתו, שהייתה נשואה לאחיו, ראובן, שמעון ולוי, ביתו של ראובן הייתה נשואה לשמעון, ושמעון הייתה לו אישה נוספת, ו ביתו של ראובן, לא עלינו, מתה או נתגרשה, ורק אחר כך שמעון נפטר בלי ילדים. אז רק אשתו השנייה נופלת לייבום לפני ראובן. אז היא מותרת, למרות שהיא הייתה צרת ביתו. מדייק את הגמרא, המשנה לא חילקה האם היה זמן במהלך חיי הנישואים של שמעון, שהיו לה שתי נשים, גם ביתו של ראובן וגם צרתה. או שהיה זמן שהוא היה נשוי לביתו של ראובן, והיה זמן אחר שהוא היה נשוי לצרתה, אבל הוא אף פעם לא היה נשוי לשתיהם יחד. המשנה לא מחלקת. אלא משמע שהמשנה מדברת גם במקרה שביתו של ראובן וצרתה היו נשויות באותו זמן לשמעון. בכל זאת, אם לפני ששמעון נפטר, ביתו של ראובן כבר לא הייתה נשואה אליו, אז כששמעון נפטר בלי ילדים וצרתה של ביתו של ראובן לבדה נופלת לפני ראובן לאיבום, הוא יכול לייבם אותה. אפילו שבזמן מסוים הייתה צרת ביתו, כיוון שבזמן ששמעון נפטר בלי ילדים היא לא הייתה צרת ביתו, היא מותרת לאיבום לאביה של אותה בת שהייתה הצרה שלה. ואפילו אם הוא כנס, שמעון התחתן עם צרת ביתו, נאמר, של ראובן, ורק לבסוף הוא גירש את ביתו של ראובן. יוצא שהיה זמן מסוים שביתו של ראובן וצרתה היו יחד נשואות לשמעון. בכל זאת, ברגע שביתו של ראובן לא הייתה נשואה לשמעון, כששמעון נפטר, צרתה מותרת באיבום לראובן. שואלת הגמרא, הורי מין הוא? נקשה לך סתירה ממשנה אחרת, שם מוכח, ממש מפורש, שכדי שצרת ביתו או ערווה אחרת תהיה מותרת בייבום ליוון, צריך להיות שהיא לא הייתה נשואה אף פעם ביחד עם ביתו או ביחד עם ערווה אחרת. אלא בשלב אחד ביתו הייתה נשואה לשמעון, ובשלב אחר צרתה הייתה נשואה לשמעון. הם אף פעם לא היו נשואות יחד, ככה לכאורה משמע. ומאיפה המקור? ממשנה בהמשך המסכת בדף למד. שם כתוב ככה. שלושה אחים. נקרא להם בשמות על פי התרשים של הספר מראה יבמות. ראובן, שמעון ולוי. שניים מהם נשואים שתי אחיות. שמעון ולוי נשואים לשתי אחיות, נקרא להם רחל ולאה. ואחד נשוי נוכרית. מה הכוונה נוכרית? לא שהיא גויה חס חלילה. אלא היא לא אחות. אישה עזרה מהשוק. אז לפי השמות נאמר, ראובן נשוי לאישה בשם צילה, לא קשורה לרחל ולאה, נשותיהם של שמעון ולוי. אז ראובן נשוי לצילה, שמעון ולוי נשואים לשתי אחיות, שמעון נשוי לרחל ולוי נשוי ללאה. גירש אחד מבעלי החיות אשתו. נאמר שמעון, גירש את רחל אשתו. ומת הנשוי נוכרית. ראובן, שהיה נשוי לצילה, מת בלי בנים. הלך שמעון וכנסה, כנסה מגרש. הלך ויבם את צילה. ומת. אחר כך שמעון מת בלי בנים. ואשתו צילה נופלת לפני לוי לאיבום. זוהי שאמרו, אומרת המשנה, זוהי שאמרו חכמים שאם מתו או נתגרשו העריות, אז צרותיהם מותרות. זאת אומרת, מדובר פה שרחל מתה או התגרשה לפני ששמעון התחתן עם צילה. רק אז לוי יכול לייבם אותה. מדייק את הגמרא. דווקא במקרה כזה, שכשרחל הייתה נשואה לשמעון, צילה לא הייתה נשואה לשמעון. וכשצילה הייתה נשואה לשמעון, כבר רחל הייתה גרושה ממנו. אז היא בעצם צרת רחל, אבל הם אף פעם לא היו נשואות יחד לשמעון. אז אם כן, במקרה כזה, לוי יכול לייבם את צילה. תמה דגירש. דיינו, דווקא בגלל ש... כששימון התחתן עם צילה, לפני כן הוא כבר גירש את רחל. ואחר כך כנס את צילה, אשת ראובן. לכן, אחרי ששימון נפטר בלי ילדים, והוא היה נשוי רק לצילה, ומעולם אולי היה נשוי גם עם רחל, אחות אשתו של לוי, לכן לוי יכול לייבם את צילה אשתו. תדייק מזה, אבל... אם היה זמן מסוים ששימון היה נשוי גם לצילה וגם לאחות אשתו של לוי, רחל, אם הוא כנס, אם שימון כנס את צילה ורק אחר כך גירש את רחל, אז לוי לא יכול לייבם את צילה כי הייתה צרת רחל. אפילו שבעצם רחל הרי התגרשה משימון לפני ששימון נפטר, וכששימון נפטר הייתה לו רק את צילה. אתה רואה מפה שהמשנה סוברת שכדי שנאמר שמכיוון שהערווה מתה או התגרשה לפני שהאח נפטר, כדי שנאמר שצרתה מותרת בייבום, צריך להיות מדובר שהערווה לא הייתה מעולם נשואה יחד עם צרתה לאותו אח שנפטר בלי ילדים. אז אם כן, לכאורה זה סותר. המשנה שלנו אומרת שגם אם היה זמן מסוים שהערווה הייתה נשואה יחד עם צרתה, בכל זאת אם לפני פטירתו של האח בלי ילדים היא כבר לא הייתה נשואה אליו, רק הצרה הייתה נשואה, אז הצרה מותרת בייבום. מצד שני, בדף למד במשנה משמע, שכדי שתהיה מותרת בייבום, צריך להיות שהיא מעולם לא הייתה נשואה יחד עם הערווה, עם ערוות היבה. אז מביאה הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון אמר רבי ירמיה, באמת זה שתי דעות. תברה, זה באמת סותר. ומי ששנה זו את המשנה הראשונה במסכת שלנו, לא שנה זו את המשנה בדף למד. הייתה נעתנה של המשנה שלנו סבר, אתה יודע מה קובע, האם היא נחשבת צרת ערווה שפטורה מייבום וחליצה או לא? מה היה בזמן של המיטה של אותו אח בלי ילדים? היא מפלת אותם לייבום, ואם באותו זמן כבר הערווה לא הייתה נשואה לאח ההוא, אז צרתה מותרת בייבום. והייתנה סבר, התנה במשנה בדף למד, שהוא אומר, שעצם זה שהם היו ביחד בשלב מסוים, הערווה וצרתה, כבר הצרה נאסרת בייבום. ניסויים הראשונים מפילים. בזמן הניסויים זה מה שקובע. אם היה זמן מסוים שהערווה וצרתה היו יחד אצל שמעון, כבר, אצל שמעון זה שנפטר בלי ילדים, כבר צרתה של הערווה נאסרת גם כן על היבם. זה הסבר אחד. רבא אמר, לעולם אין פה מחלוקת. חד תנא הוא, תנא אחד שנה את שתי המשניות. וזו המשנה שלנו שאומרת שאפילו עם שתי אנשים, גם הערווה וגם צרתה, באותו זמן היו נשואות לאח שנפטר בלי ילדים, בכל זאת, אם לפני שהוא נפטר, הערווה כבר לא הייתה נשואה לו, וכשהוא נפטר רק הצרה הייתה נשואה לו, הצרה מותרת ליבה. ואין צריך לומר זו קטני, וזה לא צריך לומר, המשנה נשנתה בדרך שאמרו את החידוש הגדול, ולא צריך לומר את החידוש הקטן יותר, בדף למד, שבוודאי במקרה שהערווה וצרתה, לא היו מעולם נשואים באותו זמן, כשהיא הייתה נשואה היא כבר לא הייתה היא עדיין לא הייתה נשואה, וכשהיא הייתה נשואה, היא כבר לא הייתה נשואה. ודאי, אם הערווה וצרתה לא היו נשואים באותו זמן לאח שנפטר בלי ילדים, אז פשוט שאם כשהוא נפטר בלי ילדים הייתה רק הצרה של הערווה, ודאי שהיא מותרת ליוון. המשנה הראשונה במסכת סיימה עם ההלכה הבאה, וכל שיכולה למען, אם האח שנפטר בלי צאצאים היה נשוי לשתי נשים, אחת ערווה ליוון, והשנייה צרתה לא ערווה ליוון. אז אם זאתי שהיא ערווה ליוון, היא קטנה. וכל מה שהיא הייתה נשואה לאח זה היה רק מדרבנן. ועד גיל 12 ויום אחד היא יכולה לומר לא רוצה את הבעל הזה. היא יכולה למען, ואז אפילו לא צריכה גט. מבטלת את כל הנישואין שלה. אז אם היא עדיין לפני גיל 12 ויום אחד והיא יכולה למען, והיא לא מיינה. והן נופלות שתיהם, כשהבעל נפטר, כשהאח נפטר בלי ילדים, נופלות שתיהם לאיבום וחליצה לפני קרוב של אותה קטנה שיכולה למען. נאמר, היא נופלת לפני אביה, יחד עם צרתה, ויכולה למען. יכולה לומר, אני בכלל לא מעוניין בכל הניסויים. ואם היא תאמר את זה, מתברר שבכלל לא הייתה נשואה. לא הייתה נשואה בכלל לאחר הוא שנפטר בלי ילדים. אז היחידה שהייתה נשואה לו זה רק צרתה. אז אם ככה צרתה אמורה להיות יכולה להתייבם עכשיו. ליוון. לאבא של זאת שיכולה למען. בכל זאת אומרת המשנה, חולצת צרתה. ולא מתייבמת. עצם זה שהערווה הייתה יכולה למען ולא מיינה, אז השעה השנייה צרתה חולצת ולא מתייבמת. שואלת הגמרא, למה שלא תתייבם צרתה? ותמען הערווה האשתה, נאמר אם הערווה זה בת, שתמען עכשיו אותה בת, בכל הנישואים שהייתה נשואה, ואז מתברר שהיא לא הייתה נשואה בכלל. יוצא שרק צרתה נופלת לאיבום לפני היוון, והיא הרי מותרת ליוון אם היא לא הייתה צרת ערווה, ותתייבם. וזה שכתוב שהיא לא יוכלה להתייבם הצרה, לאמא מסייע לי לרבי הושעיה, נאמר שזה מסייע לדבריו של רבי הושעיה, דמה רבי הושעיה. יוון, שנפלה לפניו יבמה. יבמה קטנה, לפני גיל 12 ויום אחד. הוא לא ייבם אותה, אבל הוא גם לא חלץ לה. הוא קנה אותה בקניין מאמר. כמו קידושין כזה. אבל מהתורה אין דבר כזה מאמר. כל הקניין של מאמר זה מדרבנן, שזה אומר שהוא נתן לה כסף או שנתן לה שטר, אין דבר כזה לקנות יבמה בכסף או בשטר. היבמה נקנית רק שהוא כונס אותה בביאה. אם הוא נתן לה כסף או שטר, תקנו חכמים שיש קצת יותר זיקה בין היבם לבין אותה שהוא עשה לה מאמר. והוא אוסר אותה על שאר האחים, זאת אומרת רק היבם הזה יכול עכשיו לייבם אותה, ואחים אחרים לא יכולים לייבם אותה. וצריך גט למאמר הזה, מלרבנן, בשביל להפקיע את המאמר. אומר רבי הושעיה, ממאנת למאמרו. אם היא רוצה להפקיע את המאמר שהוא קנה אותה, על ידי מיון, היא הרי קטנה, פחות מגיל 12 ויום אחד, היא יכולה למען רק במאמר. כדי שלא תצטרך גט מאותו יבם, כי כשאדם קונה יבמה במאמר, בשביל להפקיע את הקשר ביניהם, מדרבנן צריך לתת גט. אבל כל זה מועיל רק למאמר, ואינה ממענת לזיקתו. המיון לא מפקיע את הנישואים שהייתה נשואה עם זה שנפטר בלי ילדים, עם בעלה הראשון, והיא נשארת עם זיקה, מה שנקרא. כאילו היא נחשבת שהיא נופלת עכשיו לאיבום עדיין. יש קצת קידושין בינה לבין האח של בעלה הראשון. וכדי לפתור אותה שתוכל להתחתן עם אחד לשוק, היא צריכה חליצה, ברבנן. והמשנה שאומרת שהקטנה שיכולה למען, אבל היא לא מיינה, צרתה חולצת. ואנחנו לא אומרים, בואי תמעני עכשיו. למה שלא, שלא תוכל למען עכשיו? תמעני עכשיו, ואז צרתך לא תחשב צרת ערווה, ותוכל להתייבם. ליבם. משמע, שהמשנה שלנו, כמו דעתו של רבי יושעיה, שלא יכולים למען לזיקת היבום הזאת, לקצת קידושין הזה שיש בין היבמה לבין היבם. דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שאם היא תמען, יתבטל גם את הזיקה שיש לה ליבום. ולא תצטרך שום חליצה. למה במשנה שלנו כתוב שהיא לא יכולה למען? מכיוון שהיא לא סתם קטנה שנופלת לאיבום. אם היא הייתה סתם קטנה שנופלת לאיבום, היא יכולה לומר, לא רוצה איבום, לא רוצה את כל הניסויים האלה להתראות, תנו לי לחזור לשחק עם החבל. ילדה בת 10, מה אתם מוצאים ממני? אבל כאן, היא הרי היא לא הייתה נשואה לבד, לאו שנפטר בלי ילדים, היא הייתה נשואה עם צרתה. וכיוון שיש לה את הצרה הזאת על הראש, אז כאן כבר חכמים אמרו שהיא לא יכולה למען. לא נתנו לה את האפשרות הזו. צרה ערווה שאני. כי חששו שאם יבואו להתיר צרת ערווה קטנה שמיינה, יבואו גם להתיר צרת ערווה גדולה שהיא לא יכולה למען. נתני רמי בר יחזקאל. קטנה שהייתה נשואה, והיא מיינה בבעל. מותרת אפילו להתחתן לאביו של אותו בעל, כי כל כך התבטל כל הקידושין, כאילו לא היה שום דבר מעולם. ביטול, 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 לא היה כלום. היא הייתה מקודשת מדרבנן לאיזה בן אדם, הייתה קטנה לפני גיל 12 ויום אחד, קידושין שהסיעו אותה אמא שלה או אחיה, לא אבא שלה, אבא שלה זה קידושין מהתורה, אבל אם אמא או אחיה קידשו אותה או שהתקדשה או מה שרק לא היה, יכולה למען בכל הקידושין לפני גיל 12 ויום אחד, ולא היה כלום. כאילו לא הייתה בכלל קשורה לאותו בן אדם, עד כדי כך שיכולה להתחתן עם אבא שלו. אבל זה סתם כשהיא ממענת. בבעל עצמו. אבל כשהיא מיינה ביבם, אם היא לא מיינה בו כשהוא היה חי, אלא רק אחרי שהוא נפטר בלי ילדים, עכשיו היא רוצה למען כשהיא נופלת לפני היבם, אסורה לאביו, מדרבנן. למה? אלמה, משעת נפילה ברגע שנופלת לייבום לפני האח, היא נראית ככלתו של אבא של בעלה הראשון. ברגע שהיא נופלת לייבום לפני האח של בעלה, זה נראה כאילו הייתה ממש נשואה לו. והיא האלמנה שלו. והיא נראית כמו קלתו של אבא של בעלה. ולכן חכמים אסרו עליה למען. שזה לא מועיל. האחן נעמי, פה בצרת ערווה, זה לא סתם קטנה שממענת בנישואין שלה. יש אישה נוספת. והיא, עם הקידושין שלה, עם קידושים אמיתיים של הקטנה הזאת, היא ערווה הרי ליבם. וצרתה היא צרת ערווה. אז אם כן, משעת נפילה נראית כצרת ביתו, שנופלת לייבום, אז בעצם זה נראה שהייתה נשואה לאח שנפטר בלי ילדים. עד כדי כך שהיא נופלת לייבום, ביחד עם צרתה. אם היא עכשיו תמען, אנשים יבואו להתיר צרת ערווה, אפילו שהערווה היא גדולה, יטעו כשהערווה קטנה ומיינה, ראו שצרתה התייבמה, יחשבו שמותר גם כשהערווה גדולה, צרתה תוכל להתייבם. אנשים עלולים לטעות. מכיוון שכאן זה לא סתם קטנה שהייתה נשואה וממיינת בנישואים, אלא קטנה שנופלת לייבום ביחד עם צרתה, שצרתה צרת ערווה, כי הקטנה פה מדובר שהיא ערווה ליבם. לכן חכמים לא התירו לה למען ולפתור לגמרי, להתיר לצרתה להתייבם. אנחנו עוברים למשנה השנייה במסכת יבמות. בעוד שבמשנה הראשונה דיברנו על 15 נשים שהיו נשואות להוא שנפטר בלי ילדים, והן היו מותרות לו, אבל כשהן נופלות לייבום לפני היבם, כלפי היבם הן אסורות. המשנה שלפנינו עוסקת בשש עריות חמורות מאלו ה-15 שהיו במשנה הראשונה. ובמה הן חמורות יותר? מפני שהן לא יכולות להיות נשואות לאח של היבם שנפטר בלי ילדים. הן היו אסורות גם עליו. למה? כי הקרבה שלהם זה לאבא. הרי יבם מייבם את אשת אחיו מהאב. כאן מדובר על שש קרובות מצד האבא. כמו שהן קרובות ליבם, ככה הן גם קרובות לאח. אז האח לא היה יכול להתחתן איתם. אז בעצם מדובר פה על עריות שהן נשואות למישהו אחר בכלל. הן לא היו נשואות לאח, הן נשואות סתם לבן אדם זר. מפני שנשואות לאחרים. במקרה כזה צרותיהן מותרות. אם האחרים האלה שנשואים עם אחת משש העריות החמורות האלה, יש להם אישה נוספת, אז אם האישה הזאת התגרשה או התאלמנה, היא מותרת לפניו. נראה דוגמה ראשונה. האישה הראשונה מהשש האנשים זה אמו. אמו של האדם, היא נשואה לאיזה בן אדם, לא לאביו, הלכה אבא שלו גירש אותה או שהיא התאלמנה ממנו, הלכה והתחתנה עם מישהו אחר, והוא יש לו עוד אישה, מגירש את האישה ההיא. האישה ההיא מותרת לבן, למרות שהאישה ההיא הייתה צרת אמו. אנחנו לא אומרים שצרת ערווה זה מין דבק שתמיד בכל מקרה אוסר. לא, אין איסור בצרת ערווה. רק כשהן נופלות שתיהן לייבום. אבל סתם ככה צרת ערווה מותרת. זה שאמו הייתה נשואה עם עוד אישה לאיזה בן אדם, האישה היא מותרת לבן. וכן גם אם היא לא אמו, אלא היא אשת אביו. אבא שלו היה לו עוד אישה. האישה היא גם כן אסורה על כל הבנים. ואם אחרי שהיא התגרשה או התאלמנה מאביו, הלכה התחתנה עם מישהו אחר והוא יש לו עוד אישה, ברגע שהאישה היא התגרשה או התאלמנה, היא מותרת לאותו בן. וכן, אחות אביו, דודה שלו, הייתה נשואה לאיזה בן אדם, והבן אדם הוא היה לו עוד אישה, אישה היא, אם היא התאלמנה או התגרשה, מותרת לאחיין הזה. וכן, אחותו מאביו נשואה לאיזה מישהו, הגיסו יש לו עוד איזה אישה, תלמנה התגרשה מגיסו, הוא מותר בה. וכן, אשת אחי אביו, זה גם סוג של דודה, אח של אבא שלו יש לו אישה. והתגרשה או התלמנה מהדוד הזה, התחתנה עם מישהו אחר והוא יש לו עוד אישה, אם האישה היא בעצמה התגרשה או התלמנה, מתארת לבן אדם הזה, לאחיין הזה. ואשת אחיו מאביו, אח שלו יש לו אישה. ונולדו לו ילדים, לא שהוא נפטר בלי ילדים, נולדו לו ילדים. והוא גירש את האישה ההיא, שהתאלמנה ממנו. והלכה התחתנה עם מישהו אחר, והוא יש לו עוד אישה, האישה היא מותרת לאח הזה. במשנה למדנו שה-15 נשים, שהם ערווה ליבם, כמו למשל ביתו. אם נשתמש בדוגמה הזאת כדוגמה מאוד פשוטה. ראובן ושמעון אחים. שמעון התחתן עם הבת של ראובן. מותר. היה נשוי לעוד אישה, שמעון. נפטר בלי ילדים. אז ביתו של ראובן עם צרתה נופלות לפני ראובן לייבום. אז כמו שביתו פטורה מיבום וחליצה, היא פטורה, היא פותרת גם את צרתה. ככה למדנו במשנה. מחדש את המשנה חידוש עצום. כל זה נאמר לפי דעת בית הלל. כל מה שלמדנו עד עכשיו. אבל בית שמאי, תחזיקו טוב. לפי דעת בית שמאי, אם הם היו צריכים לכתוב את המשנה, הם היו כותבים ככה. 15 נשים אסורות ביבום וחליצה, וצרותיהם מתייבמות. הם לא פותרות צרותיהם, מה פתאום? צרותיהם מתייבמות. כי בית שמאי מתירים את הצרות לאחים. ניקח דוגמה ביתו, ראובן ושמעון, אחים. שמעון התחתן עם הבת של ראובן והתחתן עם אישה נוספת. שמעון נפטר בלי ילדים. שתי אנשים נופלות לייבום לפני ראובן. ראובן לא יכול לייבם את ביתו, יכול לייבם את צרתה. או לחלוץ לה. ובית הלל אוסרים. לכן, חלצו. אם האחים חלצו לצרות, בית שמאי סוברים שזה ממש חליצה גמורה. כי הצרות חייבות בחליצה. או בייבום. אישה שקיבלה חליצה אסורה לכהן. כהן אסור לו להתחתן עם גרושה או עם חלוצה. לכן הם פוסלים את אותה חלוצה מן הכהונה. ובית הלל סוברים, היא בכלל הייתה פטורה מחליצה. אז זה סתם, זה לא נקרא חליצה בכלל. כמו סתם איזה בן אדם שעושה חליצה לבן אדם של אישה שלא צריך לחלוץ לה. לכן מכשירים אותם לכהונה. הצרות נתייבמו. למשל, כן, ראובן ושמעון אחים, שמעון התחתן עם ביתו של ראובן ועם אישה נוספת, נפטר בלי ילדים, נפלו שתי נשותיו לפני ראובן, את ביתו ראובן כמובן לא יכול לייבם, הוא ייבם את צרת ביתו. לפי בית שמאי עשה מצווה, מצוות ייבום. כמובן שמכשירים אותה, יכולה להתחתן עם כל אחד, אפילו עם כהן. ובית הלל סוברים שהוא התחתן איתה באיסור. אז הם פוסלים אותה מכאן ולהבא לכהן. כתוב שאסור לכהן להתחתן עם זונה, זה מה שהיא נחשבת, לפי בית הלל. אומרת המשנה, אף על פי שבית הלל אלו אוסרים, ובית שמאי אלו מתירים, ויש מקרים שאלו פוסלים ואלו מכשירים, בכל זאת, לא נמנעו בית שמאי מלישא נשים מבית הלל. הם לא חששו, אולי הייתה כאן צרת ערווה שלפי בית שמאי חייבת או ביבום או בחליצה, ובית הלל סוברים שהיא פטורה מיבום וחליצה כי הערווה פותרת את צרתה, ואולי האישה הזאת אסורה עליהם, לא תהיה השתמת החוצה לאיש זר. וגם בית הלל, ולא בית הלל, נמנעו מלישא נשים בנות בית שמאי, והם לא חששו, אולי הלכו היבמים ויבמו את צרת ערווה, שלפי דעת בית הלל זה חיוב קראת, זה אשת אח. למה? הגמרא מבארת דף י' שהיו מודיעים אלו לאלו איך הם נהגו, ובאמת כל אחד היה נזהר לא להתחתן, לא לקחת אישה שלפי איך שהוא פוסק, היא אסורה עליו. אבל אנשים אחרות, היו לוקחים אלו מאלו. כמו כן, יש הרבה ויכוחים בין בית שמאי לבין בית הלל, בדיני תומה ותארה. כל המקרים שיש ויכוח ביניהם, כל התארות והתומות שהיו אלו מתארים ואלו מתמים, לא נמנעו בגלל זה אלו ואלו מלהיות עושים תארות, אלו על גבי אלו, היו משאלים כלים אחד לשני. רק היו מודיעים, היו מודיעים להם מתי הם הקלו כדי שאלה שחולקים ומחמירים ידעו להחמיר. בכל אופן, כאן אנחנו התוודענו לדעת בית שמאי שחולקים על כל מה שידענו עד עכשיו. עד עכשיו אמרנו שהערווה פותרת גם את צרתה מייבום וחליצה, ועכשיו בית שמאי סוברים שצרתה מותרת בייבום וחליצה. אמר רבי שמעון בן פזי, מה הייתה מדי בית שמאי? נכתיב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. זאת שהיא החוצה, זאת שהיא לא ערבה של היבם, לא תהיה לאיש זר, אלא היא חייבת בייבום או בחליצה. למה צריך לכתוב החוצה? מכלל דעיקה פנימית, שהיא כן קרובה ליבם. ואפילו שיש כאן שתי נשים, אחת ערבה והשנייה צרתה, לצרתה אסור להתחתן לאיש זר, היא צריכה או ייבום או חליצה. מה רחמנה, לא תהיה לאיש זר? אז רואים מפה, שלמשל במקרה של ביתו, שזה המקרה שהכי קל להמחיש, כמו שאמרנו, ראובן ושמעון אחים, שמעון התחתן עם הבת של ראובן ועם אישה נוספת, הוא נפטר בלי ילדים. ואם כן, יש כאן אישה שהיא החוצה, שהיא הצרת ביתו, ויש את האישה שהיא פנימית, שהיא ביתו של היבם. אז זאת שהיא החוצה, צרת ביתו, לא תהיה לאיש זר, צריכה ייבום או חליצה. בבית הלל, שהם סוברים שהיא לא צריכה ייבום או חליצה, גם צרת ערבה. הם, את הפסוק הזה, החוצה מבעיה להוא לכדר רב יהודה שאמר בשם רב, דאמר רב יהודה אמר רב. מניין שאחת שצריכה ייבום, בעלה נפטר בלי ילדים והיא צריכה ייבום מאח של בעלה. אז כל זמן שהוא לא נתן לה חליצה, אם יבוא מישהו ויקדש אותה, היא לא מקודשת. מניין לומדים את זה שאין קידושין תופסים ביבמה. שנאמר, לא תהיה אשת המת, החוצה לאיש זר, לא תהיה אשת המת, לא תהיה בה הוויה לזר. קידושי זר לא תופסים בה. ובית שמאי, הם לא דרשו מהפסוק הזה את הדרשה הזאת, כי לא כתוב כאן לחוץ. מי כתיב לחוץ? חוצה כתיב. חוצה זה מלשון חיצונה, שיש פנימית, הכוונה צרת ערבה, שהיא זקוקה לייבום וחליצה כמו שדרשנו. בבית הלל אומרים שכשכתוב חוצה זה כאילו שכתוב לחוץ. כיוון דכתיב חוצה כיוון דכתיב לחוץ דמי. נתניה רבי נחמיה אומר כל מילה, כל תיבה שצריכה למד בתחילתה כמו לחוץ, שצריך למד בהתחלה, אז אפשר גם לכתוב היי בסוף, אתיל לה כתוב היי בסופה. אז חוצה זה כמו שכתוב לחוץ. ותנא דבי רבי ישמעאל כגון, כשעם ישראל הגיעו לאלים, לא כתוב שבאו לאלים, אלא כתוב שביבואו אלימה. כתוב היי בסוף במקום למד בהתחלה, במקום ודוד בא למחניים, כתוב ודוד בא מחניימה, במקום וירד אברהם למצרים, כתוב וירד אברהם מצרימה, במקום ויחנו באלמון לדבלתיים, כתוב דבלתיימה, במקום ותווה אותי לירושלים, כתוב ותווה אותי ירושלימה, עד לבוא למדבר, עד לבוא מדבר, בכל אופן, בכל מקום שאמורים לכתוב למד בהתחלה, אפשר גם לכתוב היי בסוף. אז אם כן, כשכתוב חוץ, אז זה כאילו שכתוב לחוץ. שואלת הגמרא, או בית שמאי, מניין הם לומדים שיבמה שלא חלצו לה, אם מישהו קידש אותה אדם זר, היא לא מקודשת. את הדרשת עוד הרב יהודה שאמר בשם רב מנה להו, הם לומדים את זה ממה שכתוב, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. מזה נפקה. זאת אומרת שהאיש הזה הוא זר ולא תופסים הקידושין שלו. אומרת הגמרא, בית הלל, נמי, בשמה הם צריכים ללמוד את זה ממה שכתוב חוצה, שלא תופסים קידושין ביבמה, אם היא לא קיבלה חליצה, אם מישהו זר קידש אותה, תיפוק להו, שילמדו גם כמי לאיש זר. אומרת הגמרא, נכון, אין הכי נמי. באמת כולם מודים שאת ההלכה הזאת, שאי אפשר לקדש יבמה שלא קיבלה חליצה, אדם זר לא יכול לקדש אותה, היא לא תהיה מקודשת לו, לומדים מלאיש זר. ואם כן חוזרת השאלה, בית שמאי לומדים מחוצה שגם צרת ערבה צריכה ייבום וחליצה. גם זאת שהיא חוצה לעומת הפנימית. אבל מה בית הלל ילמדו מחוצה? למה לי? עונה הגמרא, הם דורשים לרבות הארוסה. אם אדם היה נשוי אדם שקידש אישה, הרס אישה ונפטר בלי ילדים, ארוסתו שרק קיבלה קידושים ולא נישאה לו בנישואים גמורים, גם כן לא יכולה להתחתן עם איש זר, היא צריכה ייבום. זה הוא לומד מחוצה, אפילו שהיא עדיין לא לגמרי התקרבה, היא עדיין קצת בחוץ, היא עדיין לא נישאה לו, היא צריכה ייבום. ואידך, בית שמאי, מאיפה הם ילמדו שגם אחת שרק הייתה מקודשת ולא נשואה, אם בעלה נפטר בלי ילדים היא זקוקה לייבום? הם לומדים את זה מההי, מספיק שיהיה כתוב חוצה. וכתוב החוצה, זה בא לרבות עוד ריבוי. ואידך, בית הלל, חוצה, החוצה, זה שזה שתי ריבועים לא משמלאו. אז זה תיקון של הלשון. אם כן, למדנו מקור אחד, מניין לפי דעת בית שמאי, שצרת ערווה צריכה ייבום וחליצה, מה שכתוב, החוצה. בכלל שיש פנימית, שהיא ערווה, בכל זאת צרתה זקוקה לייבום וחליצה. רבא אמר, טעמה יהיו דבית שמאי. למה? צרת ערווה צריכה ייבום? דהן איסור, חל על איסור. הרי כשאישה נשואה לאיזה אחד, כשהייתה נשואה לאח, אז היא אסורה ליבם כי היא אשת אחיו. גם אם היבם אחר כך התחתן עם אחותה והיא הפכה להיות אסורה עליו גם כי אחות אשתו, היא לא נאסרת עליו כאחות אשתו. כי אין איסור אחות אשתו, חל על האיסור שכבר יש עליה, שהיא אשת אח. אז היא נשארת רק אשת אח. ולכן כשהאח התחתן עם אישה נוספת, גם האישה הנוספת היא רק אשת אח. היא לא נחשבת צרת ערווה. למה היא אמורה להיות ערווה צרתה? כי היבה מתחתן עם אחותה והיא אחות אשתו? כן, אבל האיסור של אחות אשתו לא חל עליה. אז כשה... האח היה חי, מבחינתו שתי האנשים שלו, אסורות על היבם, כי שתיהם אשת אח, הם אנשים שלו. היא לא נאסרת אף אחת מהם באיסור נוסף של ערווה, ולכן צרתה לא נחשבת צרת ערווה. וברגע שהוא נפטר בלי ילדים, ונופלות שתי נשותיו לייבום לפני היבם, אז עד עכשיו שתיהם היו אשת אח. התורה התירה את האיסור של אשת אח במקום ייבום. הערווה, שהיא גם אחות אשתו של היבם, אותה היבם לא יכול לייבם. כי ברגע שפוקע האיסור אשת אח, מיד חל עליה האיסור של אחות אשתו, אז הוא לא יכול לייבם אותה. אבל רק עכשיו זה חל עליה האיסור הזה. זה לא היה חל עליה כשהם היו נשואות יחד אצל האח שנפטר בלי ילדים. אז לכן צרתה מותרת. שואלת הגמרא, אני מבין שהאיסור אחות אישה לא חל כשקודם היה עליה האיסור של אשת אח. אבל אם זה היה הפוך, אם קודם היה על היבמה הזאת איסור אחות אישה ורק לאחר מכן היא נאסרה בגלל אשת אח, אז צרתה כן אמורה להיות צרת ערווה. כי היא כבר הייתה אחות אישה קודם. הגמרא מבארת את זה בצורה כזאת. תנח, זה מובן, היכה דנסה האח שמת בלי ילדים את אחת האחיות, ורק אחר כך אח שלו, היבם, נשא את אחותה. שהוא עדיין חי. שהוא היבם. אם כן נמצא, שקודם כל, אשתו של זה שנפטר בלי ילדים, הייתה אסורה על היבם, כי הייתה אשת אחיו, בשלב מאוחר יותר, אותו יבם מתחתן עם אחותה, אז אנחנו אומרים שהאיסור של אחות אישה לא חל עליה. לא את איסור אחות אישה וחי אליה איסור אשת אח, אבל אלא במקרה הפוך, שקודם היבם מתחתן עם אישה, נשא חי היבם, ואחר כך נשא האח שאחר כך מת בלי ילדים, את אחותה. הרי, מכיוון שהראשון שהתחתן כאן, היה היבם, ואחות של אשתו אסורה עליו כבר באיסור אחות אשתו, אז גם אם אחר כך אחיו התחתן איתה, לא בטל ממנה איסור, ערווה של אחות אשתו. היא עדיין אסורה עליו כאחות אשתו. אז איסור אחות אישה קדים. אז למה בית שמאי התירו לייבם את צרתה? היא הרי ערבה עליו. מתרצת הגמרא, כיוון דלואתי איסור אשת אח, וחי לאיסור אחות אישה. להפך, אנחנו אומרים שהערווה יש בה רק את האיסור ערווה, והיא לא הופכת בכלל להיות אשת אח. היא לא נאסרת באיסור אשת אח. והצרה שלה, אב ילה צרת ערווה שלא במקום מצווה. מכיוון שהיא לא נחשבת אשת אח, והיא גם לא נופלת לייבום בכלל, זאת שהיא ערווה כלפי היבם, לא נופלת בכלל לפניו לייבום. היחידה שנופלת לפניו לייבום זה רק צרתה. הערווה לא נופלת לייבום כי לא חל עליה איסור אשת אח. אז היא לא נופלת לייבום בכלל לפני היבם, כי לא אשת אחיו, כי היא ערווה עליו. והאיסור ערווה הוא האיסור הראשון, ולכן איסור אשת אח לא יכול לחול על האיסור הזה. אז אם כן, רק הצרה נופלת לפניו לייבום. אבל יצרת ערווה שלא במקום מצווה. אז אמנם הם היו נשואות יחד בתקופה מסוימת, והצרה היא הייתה צרת ערווה. אבל כשהם היו צרות, זה לא היה במקום מצוות ייבום. ושריה. ולכן היא מותרת. לכן הצרה מותרת כן להתייבם. זאת אומרת, לפי איך שהגמרא מבינה כעת את דעתו של רב, אבל לפי המסקנה, אחת שהיא ערווה על היבם, לא נופלת לפניו לייבום בכלל. רק צרתה נופלת לפניו לייבום. וכשנופלת לפניו לייבום, היא, באותו זמן היא לא נחשבת צרת ערווה, כי היא לא נופלת יחד איתה לייבום, היא נופלת לבד לייבום. נכון שהיא הייתה צרת הערווה כשהן היו נשואות לאח, אבל זה לא אוסר את הצרה, כי זה צרת ערווה שלא במקום מצוות ייבום. סתם ככה אישה שנשואה לאיזה בן אדם זר ביחד עם ערווה, למשל דוגמה, דיברנו במשנה על 6 מקרים כאלה. אמו שנשואה לאיזה בן אדם זר, והבן אדם זר ההוא יש לו עוד אישה, זה שהאישה הייתה נשואה ביחד עם אמו לאיזה בן אדם, לא אוסר את האישה על הבן. מתי הצרת ערווה נאסרת? כשהיא נופלת לייבום יחד עם הערווה. אבל כאן היא לא נופלת לייבום ביחד איתה. הערווה לא נופלת לייבום בכלל, כי לא חל עליה איסור, לא חל עליה השם בכלל של אשת אח. ורק הצרה נופלת לייבום, לכן היא מותרת בייבום. למדנו במשנה שצרת ערווה, לפי בית שמאי, חייבת בייבום וחליצה, ולפי בית הלל, פטורה. לכן אם הם חלצו צרות ערווה, בית שמאי סוברים שהן נחשבות חלוצה, ואחד שהיא חלוצה, פסולה לכהונה, לכן הם פוסלים וכולי מן הכהונה. בית הלל, סוברים שהיא פטורה מחליצה. אז גם אם חלצו לה, זה כמו שסתם בן אדם חולץ לאיזה אישה, שלא זקוקה לחליצה, ודאי שהיא לא הופכת להיות חלוצה. לכן מכשירים אותם לכהונה, שואת הגמרא פשיטה. לפי בית שמאי, שצריכה חליצה, ודאי שחליצתם חליצה. לפי בית הלל, שהיא לא צריכה חליצה, אז החליצה הזאת היא כלום, היא לא פוסלת אותה. עונה הגמרא, משנה באה לאפוקי דרבי יוחנן בן נורי. דאמר, כיוון שיש כאן ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל. לפי בית שמאי, צרות ערווה צריכות ייבום וחליצה, ואם לא יחלצו להם, הן אסורות להתחתן. לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. ואם יתחתנו איתם בכל זאת, לפי בית שמאי, הוולד יהיה פגום לכהונה. כי האישה הזאת היה אסור להתחתן איתה. ולפי בית הלל, שהם לא צריכות ייבום וחליצה, אם ילכו וייבמו אותם, אז אני חושב סתם שהתחתנו עם אשת אח שלו במקום מצווה, זה איסור קראת, אבל עד יהיה ממזר. אז בואו ונתקן להם לצרות שיהיו חולצות ולא מתיימות. ואז לפי כל הדעות יוכלו להתחתן לשוק. ולפי רבי יוחנן בן נורי, מכיוון שתקנו חליצה לצרות ערווה, אז אפילו אם זה רק מדרבנן, הן יהיו פסולות לכהונה. כמה שמלן, התנא במשנה, דבית הלל מכשירים, כי לפי דעתם היא לא צריכה בכלל חליצה. אז גם אם יחלצו לה, זה לא כלום. שואלת הגמרא, אבל מה שהמשנה אומרת, שלפי בית שמיים הם נתייבמו, הם כשרים לכהונה, ובית הלל פוסלים וכולי לכהונה. התו למלי. אנחנו יודעים שלפי בית שמאי הן צריכות ייבום, אז אם הן מתייבמו, ודאי שהן קשרות. ולפי בית הלל שהן אסורות בייבום, אז אם הן מתייבמו, הן עכשיו נחשבות שהן אישה זונה, לא ייקח, אז הן אסורות לכהונה. עונה הגמרא נכון, באמת כאן אין שום חידוש, רק איידי דתנא חלצו, מכיוון שברישא היה צריכים לכתוב שאם חלצו לפי בית הלל, הם כשרים להוציא מדעתו של רבי יוחנן בן נורי, שאולי מדרבנן כדאי לתקן שהם יחלצו אפילו שהם פטורות מחליצה. בכל זאת החידוש הוא שהם לא נחשבות חלוצות, אפילו לא מדרבנן, והם מותרות לכהנים. תנינה מי נתייבמו. אפילו שבאמת זה לא חידוש, כי לפי בית שמאי שהם צריכות ייבום, ודאי שאם הם נתייבמו הם נשארות כשרות, ולפי בית הלל שהם אסורות בייבום, הם נתייבמו, הם נחשב שהם התחתנו באיסור והם אסורות לכהן, ובאמת אין בזה שום חידוש, ועד כאן דף י"ג.